לגבי מחצית השקל כתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט במחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. אומר רש"י לכפר על נפשותיכם שלא תנקפו על ידי מניין. ראינו כבר שכמו דוד המלך שהוא נכשל בדבר הזה, אסור לספור את עם ישראל. גם היום לא סופרים בני אדם, עושים מניין או משהו, אלא יש פסוק שאומרים או דרך אחרת. דבר אחר, לכפר על נפשותיכם, מה זה הכפרה? לפי שרמז להם כאן שלוש תרומות, שנכתב כאן תרומת השם שלוש פעמים. מה זה השלוש פעמים האלה? אחת, תרומת האדנים, שמנען כשהתחילו בנדבת המשכן, נתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, וזה היה בדרך נס, בדיוק עלה ל-100 כיכר, זה היה לפי משקל. על כל המחצית השקל היה בדיוק מספיק מתאים לצקת 100 כיכר, שנאמר בכסף פיקודי העדה מעט כיכר. ומהם נשאו האדנים, שנאמר ואם מעט כיכר כסף וכו'. אז זה מחצית שקל אחד. השנית, אף היא על ידי מניין שמנען כשהוא קם המשכן, הוא המניין אמור בתחילת חומש הפיקודים, ואחד לחודש השני בשנה שיתנו כל אחד מחצית השקל, ואין לקנות מהם קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, והושבו בהם עניים ועשירים, כולם שווים. ועל אותם תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם, על התרומה של הקורבן ציבור, כן. שהקורבנות לכפרה הם באים. והשלישית, תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מרים תרומת כסף ונחושת. כאן לא הייתה את כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנתבוא ליבו. ונתבונן ברש"י הזה. רש"י אומר, יש שני סוגי תרומה. יש תרומה אחת, מחצית השקל, שכולם שווים, עשיר ועני, כל עם ישראל שווים בתרומה הזאת. מזה היו עושים שני דברים, אדנים, זאת אומרת, האדן זה הבסיס, היסוד שעליו מוצב במשכן, או הקרשים של המשכן היו תקועים בתוך האדנים, והדבר השני זה קורבן ציבור. היו את העולת הציבור, התמיד היו קורבן ציבור, אבל זה גם היה מחצית השקל שכולם שווים. והיה גם מה שנקרא, היה גם מה שנקרא שכל אחד לפי עשיר מרווה והעני ממית, כבדל לכלים השונים של תוך המשקל. טוב, זה הפשט כאן ברש"י, כן.
תרמות
את
מחצית השקל פעם אחת?
לא, פעמיים.
פעמיים,
פעם אחת בהקמת המשכן, כמו שהוא אומר בהתחלה, זה בשביל האדנים, ופעם אחת זה קורבן ציבור. זה היה יותר מוכר, שפקדתם במדבר. אבל אני רוצה כאן לגעת באיזה רעיון שהוא עומד ביסוד כל הדבר. על מנת להמחיש את הרעיון, אתן לכם דוגמה מהחיים שלנו. בחיים שלנו יש יום אחד, קוראים לו שכולם שווים במדינה. מי יודע איזה יום זה? יום הבחירות. מעניין. ביום הבחירות ראש הממשלה, הנשיא, השרים, כולם וכל אחד מאיתנו, האנשים הפשוטים, שווים. כל קול שווה כמו כל השני. תודה רבה. כל קול שווה. מעניין. איפה למדו את זה? מחצית השקל. ומה הרעיון שמאחרי השוויון הזה שכולם שווים? יש דברים שכל עם ישראל שותף ושווה. כן, כמו היסודות של המשכן. שם כולם שווים. כמו קורבן ציבור. שם כולם שווים. זה הוא דבר מאוד, מאוד יסודי העניין שכולם שווים. היה ויכוח בין הצדוקים, בין הצדוקים ובין הגושים, טוב, בין ה... בין ה... מה שנקרא אורתודוקסים היום, כן? זה היה בבית שני, שהצדוקים טענו שלא, לא כולם, אלא העשירים יביאו כמה שיותר לקורבן ציבור, ויבוא מישהו עשיר אחד, והפרושים יצאו מלחמת חורמה נגד הגישה הזאת. ולא, ביסודות כולם שווים. כמו היום, הכנסת היא מייצגת את כל עם ישראל. כולם שווים שם. ביום הבחירות. יום אחרי הבחירות אף אחד לא שווה שם. תרתי משמע. זה מה שהוא אומר, השיר לא ירבה, ואני כל אחד מביא בדיוק בשמי.
כי הצדוקים הלכו לפי
הצדוקים, תשאל את הצדוקים, לא יודע. אבל הם אמרו, לא, אז זה דבר מאוד עקרוני. יש דברים שכל העם שווה, ואין שם מעמדות, ואין עשירים, ואין עניים וכל זה. ויש מצב שלא כולם שווים. עכשיו, מישהו רוצה להתחתן כאן? זאת אומרת, יש משכן. בית זה משכן, גם הבית הפרטי של כל אחד. גם בבית הפרטי של כל אחד מאיתנו, יש צדדים שהאיש והאישה שווים. הם שווים. לא שאחד אומר, אני אתה מכולם. לא, שווים. אין צדדים שכולם שווים. יש צדדים שכל אחד תורם מה שיותר. אחד יותר, אחד פחות. צריך גם את זה וגם את זה. ומה כולם שווים? בבית, מה כולם שווים? אתם לא נשואים. גל, מה אתה שווה לאשתך? או יותר שווה, מה?
שווים?
אתם לא שווים, אוי ואבוי. אם אין בסיס משותף בבית, הילדים, ואתם שווים בילדים.
אה, כן.
אה? כן? אולי...
האמת שהיא קמה יותר בלילה.
לא, לא מבחינה זאת.
אבל היא מביאה את הילדים.
לא משנה, אבל הילדים זה שותפות ביחד. זה לא פתאום... בזה שווים. אין דברים שהם שווים. והילדים זה הדבר היותר חשוב בבית. כל היתר זה קישוטים. הדירה, מכונית, כל השטויות.
הרבה, האישה גם מאכילה את הילדים.
מה?
האישה גם מאכילה את הילדים.
כן, אבל זה הצד השני שאמר. אבל כל אחד נותן מה שיותר, יש צדדים שכל אחד צריך לתת מה שיותר. תאדום, כמה שיותר לתת. יש מי שיכול לתת יותר, יש מי ש... כמו בלילה, אתה קם כל הלילה, כן? בכלל לא. אתה לא בסדר. יש דברים במשפחה שכולם שווים. דוגמה, אמרנו הילדים, אבל יש צדדים שכל אחד תורם את מה שיש לו. אחד יותר, אחד פחות. זה המשכן הכללי, גם המשכן הפרטי ככה. כל אחד אחד מאיתנו. זה אני רוצה לספר על החפץ חיים, שבא מישהו ואמר, אני אתרום לך את כל הישיבה, אני אתרום את בית כנסת חדש, בית הישיבה, בית מדרש חדש. לא, החפץ חיים אני לא רוצה. אני אסביר לו על העניין הזה, שבבית מדרש עניין כלל ישראלי. אם אתה תתרום את הכל, אז מה יגידו? זה עניין פרטי כבר. זה לא חייב, זה רק לדבר כללי. אחרי אני מעדיף את התרומות של כל אחד מהם.
יש כאלה
באמת שיש
להם נראה לי כזה, זה נשמע כמו
שיש להם
בית כנסת בבית,
הם מאוד שמחים בית כנסת
בבית.
כן, כל אחד יש לו בית כנסת, בבית שלך גם בית כנסת. ברוך אתה אדוני, ברוך העולם שהכל נהיה בדברך. זה מאוד צריך לזכור לפני החתונה ואחרי החתונה שיש צדדים בבית שכולם שווים. אין צדדים בבית שכל אחד תורם לפי יכולתו, לפי זה. כשזה לא קיים, שיש רק צד אחד, אז יש בלגן, יש בעיות. אנחנו במשניות, נכון? חשבתי אולי לפני פסח, מספיק ללמוד משניות שנוגעות לפסח, אולי הספקנו להכין את המסכת. בואו נראה גם איפה אנחנו בדמי, באיזה פרק, אנחנו בפרק ז', נכון? פרק ז', משנה ה'. לא נספיק לגמור את המסכת, אז לדחות, מחר אם נרצה, אם תכינו את המסכת מועד של פסחים, אתה רוצה ללמד קצת על פסחים. אז אמרנו כך, משנה ה', היו לו תאנים של תבל בתוך ביתו. הוא בבית המדרש או בשדה אומר, הוא רוצה לאסר למרות שהוא לא בבית. זה רחוק ממנו, הוא רוצה לאסר. אומר, שתי תאנים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה, ועשר מעשר הראשון ותשע מעשר השני היו דמי. תשע מעשר השני. בוא נראה את הדברים בטוב. היו לו תאנים של תבל בתוך ביתו כגון 100 תאנים, והוא בבית המדרש ובשדה בערב שבת, ואין השעה מספקת ללכת לבית לעשרם לפני התקדש היום. הוא אומר, שתי תאנים שאני עתיד להפריש לאחר שבת, הרי הן תרומה גדולה. כן, הוא מתנה את זה, הוא אומר, אחרי שבת אני אפריש. ועשר תאנים הרי אין מעשר ראשון, ואינו קורא שם לתרומת מעשר, שהרי מדובר בתבל ודאי, מעשר ראשון של החייב המפריש ייתן ללוי, והוא ייתן תרומת המעשר לכהן. בתשע המעשר שני, כמו שבאנו משנה הקודמת, מעשר שני היו מעלים לירושלים. זה מדובר בתבל ודאי. אבל אם זה דמי, שזה סופק, היו דמי, אומר מה שאני עתיד להפריש למחר, הרי הוא מעשר. ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר העשוי תרומת מעשר עליו. מעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על המור. אבל אם התאנים היו דמי שלקחן מהם הארץ, אינו צריך להפריש מהם. אלא תרומת מעשר ומעשר שני, אומר מה שאני עתיד להפריש למחר, לפי שרוב המפרשים אין גורסים כאן למחר. וכן כבר בברטנורה, במשנה הקודמת, שאומנם אם אינו מתקן אלא מה שהוא אוכל ושותה, יתירו לו להפריש למחר. אבל לתקן כל הנוד, כל הנוד של היד בשבת לא יתירו. אף כאן הרי הוא בא לתקן כל הקרי, לפיכך אסור לו להפריש בשבת. הרי הוא מעשר, כלומר, תאנה אחת שאני עתיד להפריש במאת תאנים, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. ועוד תשעה תאנים יהיו מעשר סמוך לתאנה אחת, נמצא כל מעשר ראשון. זהו שעשיתי מעשר, תחילה, היינו התאנה אחת, עשוי תרומת מעשר עליו, זאת אומרת, מפרשים תרומת רב הכהן, על המעשר הראשון, מעשר שני בצפנו, או בדרומו, מחולל על המעות, המעשר השני מחולל כבר מעטה, על המעות שיחתיה לפדיון מעשר שני, שאותה היו מעלים לירושלים. אפשר כבר, פורות, רבותיי. אנחנו קוף נון חט. הרב, באופן כללי צריך לדעת שהרב בכתבים שלו מדבר לא רק על העבר ולא רק על ההווה, אלא תמיד מחבר את זה גם אל העתיד. למה הראייה שלנו, התפיסה שלנו היא מצומצמת מאוד. בדרך כלל אנחנו חושבים על ההווה, הכי הרבה חושבים מה שהיה, אבל איך נדע מה שיהיה? מי יודע מה נאכל ארוחת בוקר כאן? אף אחד לא יודע. אבל איך תדע מה יהיה בעוד 100 שנה, 200 שנה? לנו אין תפיסה, אבל מה, יש מציאות כזאת של אנשים שרואים את העתיד. כמו לדוגמה הנביאים. הנביאים מסתכלים אלפי שנים קדימה, והם רואים את זה. וכמו האבות, אברהם, יצחק ויעקב. גם המעשים שלהם והדיבורים שלהם, כל מה שהם עשו, זה נוגע אל העתיד, זה לא רק נוגע אל ההווה, כן? והם מודעים לזה מאוד מאוד, שהם בעצם עוסקים כאן בהשלכות לכל ההיסטוריה, לכל העתיד. המידה הזאת של לראות את ההווה, את העתיד, המידה הזאת, לא כל אדם זוכה לה. זה המושג הזה נקרא צדיקים לעתיד לבוא. יש ביטוי בראשית שאומר לגבי האור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו במעשה בראשית, כתוב למי הוא גנז אותו, חז"ל אומרים לצדיקים, זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא. אז הרב כותב באורות הקודש, כתוב שם באחד המקומות, מה זה צדיקים לעתיד לבוא? צדיקים לעתיד לבוא, הכוונה היא צדיקים שחיים בהווה את העתיד. זאת אומרת, הם לא מנותקים, אלא אדרבה. הם מציאות, כמו שנקרא בלשון שלנו, בעלי חזון. בעלי חזון זה אדם שרואה לעתיד. למשל, דוגמה, להבדיל כמובן מהנביאים וכל זה, זה הרצל. הרצל הוא היה אדם בעל חזון. מה זאת אומרת? הוא כתב ספר מדינת היהודים. הוא כותב שם איך בדיוק ייראה המדינה שתקום, עוד לא קמה שום דבר, אחרי הייתה תנועה, לעתיד לבוא. בין השאר הוא כותב דברים שהיום אתה פותח את הספר הזה, מדינת היהודים, ועובר בשטח, אומר, וואה, בדיוק מה שהרצל ראה לעתיד לבוא. למשל הוא כותב שים המלח, שקוראים לו ים המוות, יהפך לים החיים, ויבנו שם, בים המלח, בתי מלונות. הוא כותב, יבואו מכל העולם אנשים שם להתרפא. טוב, אתה בא היום לים המלח, אתה רואה את זה ממש בחוש. זה נקרא בעל חזון. זה לא נביא, אבל יש לו ראייה חזונית, מה שנקרא. הרב זצ"ל, להבדיל כמובן, יש לו ראייה חזונית, הוא רואה את העתיד, מתבונן בעתיד, הכל העתיד. גם הסעיף הזה, תזיין, עוסק בעתיד, בוא נראה. נס ישראל, כן, בבקשה.
הנביאים אבל מקבלים רק את מה
שהשם
אומר להם,
ודאי, ודאי, זה להבדיל מהרצל. נס ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. שחרור מכל הצרות, מכל הבעיות. לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות, דהיינו לצאת מן הגלות, זה שעבוד מלכויות. היום יצאנו מהגלות, הנה ברוך השם, יצאנו מהגלות. לקראת שליליות של השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם. כל הדיבורים, כל הסברות, כל הדברים, אנחנו משתחררים מזה. שהם כולם תוצאות העיוורון האנושי, הרוחני הכוונה, הרואה את העולם לפנים של אי אפשרות להסתגל לבהירות העליונה של כבוד שמיים. למה? כי העולם הרגיל הוא מטריאליסטי, הוא חומרני. הכל נמדד בכסף, הכל נמדד בחומר, הכל נמדד בעוצמה כזאת או אחרת. והכל גם תחת חוקי הטבע. כאילו אתה לא יכול, אנחנו מעל הטבע, כולם תחת המזל, וישראל אין מזל, הוא מעל לכל הדברים האלה, של סיגוב שם השם לבדו, ותנועת החופש המורגשת בכל הסדרות, אפילו אצל קלי הקלים שבאומה בפנימיותה יונקת היא את לשן חייתה מהצמאון של השחרור העליון מכל אותם מצמצומים ומגבלות של אלמא דחירות, נקרא עולם החירות, אשר הכל, כל יעקב, לא תהיה לו שום השפעה מידי עשיו, אלא אנחנו נהיה המשפיעים הבלעדיים, מבחינה רוחנית, וכל גלגל החמה לא יהיה בלתי נשמע מפני כל אמונה של רומא, ממזרח שמש על מבואו, יהיה גדול שם השם, וביום ההוא יהיה השם אחד, נשמע, לא רואים כל יום בתפילה, בסיוע, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכל באי העולם יכירו בדבר הזה שהשם אלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בשלה, ולא ארצות הברית, ולא רוסיה, ולא סין, ולא כל המעצמות האלה וכל הדברים האלה. והכל, הכירו ויגידו, נכון, האמת של, של העם היהודי זה האמת. וכולם ילכו לאורו. תודה רבה.